זה בעמוד קופם דלת אנחנו באמצעו של אמצעה של פסקה ג' עמוד קופם דלת כן, אורות ישראל פרק ב' פסקה ג' מה כל כך מסובך? למה אתה לא מוצא? אנחנו באורות. הספר שאתה מחזיק רחוק מלהיות הספר אורות, לכן אתה לא יכול למצוא בו מה שאת מבוקשך. מה? היה כתוב בטעות אורות התשובה, אני מעולם לא אישרתי את הדבר הזה. זאת טעות חמורה שאיננה תלויה בי, כלל וכלל. אני מוחה אפילו נגד מי שבניגוד להוראתי התפיס אורות התשובה. בסדר? אבל זה, אנחנו באורות, הנה, יש לך פה, אחד, הנה, הלך. מישהו עוד רוצה אורות? הנה, עוד אחד, עוד אחד. בסדר? עוד מישהו רוצה? אתה רוצה, אבל אין לי. מה אני אעשה? אבל באופן כללי, כדאי לדעת שתמיד כדאי שיהיה ספר. מדוע? ההבנה של השיעור עם ספר או הבנה בלי הספר, לפי הערכתי זה בערך פי חמש ההבדל. לכן ראוי מאוד שאדם משתדל שיהיה לו ספר. הספר הנלמד בשיעור פתוח לפניו. עמוד קוף נון דלת. טוב. אז כן, אנחנו בפסקה ג' החלק הראשון, כיוון שכבר למדנו אותו, אנחנו נקרא אותו שוב, אבל בזריזות מסוימת. זה מדבר על היחס בין הכלל לבין הפרט בעם ישראל. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. דהיינו, אם אני רוצה לדעת מה הקשר ביני לבין כלל ישראל, מה הקשר? הקשר הזה הוא מהותי, לא מהותי. הוא אומר, כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ. כלומר, המהות היותר פנימית של האדם, האדם מקבל אותה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ואז הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא קשר פרטי, והקשר שלו אל הציבור שלו, אל האומה שאלה, שבתוכה הוא נולד, או שבתוכה הוא חי, הקשר הזה הוא קשר, הייתי אומר, מקרי יותר. כן? הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא קשר ישיר. אגב, אפשר גם להוריד את הטמפרטורה, כי שם ה-24 זה לא משהו. עוד. כן, זהו. עוד. נקווה שיהיה בסדר. לא, מה אתה עושה? יש סיכוי? מי יודע? טוב. זה היה על חימום. עוד יותר טוב. אז חמם את הלב. אנחנו נקפא פה מקור. אז מה אתה אומר? מה יהיה? צריך לחשוב. האמת היא שזה תמיד הספק. האם להישרף או לקפוא. זה שתי הקצוות של החיים. טוב. על כל מיני, מה? עדיף לקפוא? אתה נשמר, הנה, זה גם טענה. זה טענה של מומיות. כן. עכשיו, אחרי כל ההתבוננות העמוקה הזאת בחיצוניות החיים, אנחנו חוזרים אל תוכיות החיים, דנו אל הספר. אז אם כן, אומר הרב, כל הקיבוצים הלאומיים נוטים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות, אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בו, זאת אומרת, המגמה, האתוס אפשר לומר, של הקיבוץ איננו תוכן מוסרי, ולכן זה לא נוגע לתוכיות האדם, כי האדם הוא ביסודו אישיות מוסרית. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים. כלומר, מכוח מה יש לי כפרט נשמה? מכוח כלל ישראל. כלומר, המהות העצמית שלי, עצם המהות, זה בעלי מן הכלל. זה משהו שמיוחד ליהודים לעומת הגויים.
מה הקשר
שאצלנו צלם אלוהים הוא צלם אלוהים ציבורי, מה שאין כן זה לגויים, שזה צלם אלוהים פרטי. כן, אפרות לפרוטות. למשל, האם יותר טוב לחיות לבד ובקדושה מאשר עם הציבור עם פחות קדושה? אמרו רבותינו, אל תפרוש מן הציבור. למי אמרו את זה? למי שיש לו סיבה טובה לכאורה לפרוש. הנה, זה דוגמה. זה השלכה. יותר מזה, אתה יודע, החתם סופר כותב דבר מזעזע. הוא כותב שאברהם אבינו, אם היה נשאר באור כסדים ועובד את השם שם, היה מגיע למעלות רוחניות יותר גבוהות ממה שהוא השיג בזה שהוא יצא מאור כסדים לכיוון ארץ ישראל להקים את האומה. אלא שאברהם ידע שהוא צריך להקריב את עלייתו האישית למען תיקון הכלל. זה דוגמה. בזה הוא התעלה בעצם, בקדושת הכלל. יפה. זאת אומרת, ירידתו לכאורה היא עלייה. נכון. אמת. אז מה שאומר כאן, לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. עד כאן ברור? ברור או לא? מה לא ברור? כן? טוב, כי מתוך מבטך היה ניכר לכאורה שדברים לא לגמרי ברורים. אולי אני טועה. לא? לא, בסדר. טוב, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו במקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרע מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. מצאנו לפעמים יהודים שנקרעו מהאומה, אבל זה אף פעם לא היה ניטרלי. זה תמיד היה טראומטי עד כדי הפיכתם לשונאי ישראל גדולים. כלומר, אדם לא יכול סתם לעזוב את האומה הישראלית, הוא צריך להילחם נגד עצמו בעצם. להילחם נגד עצמו, אז הוא הופך להיות שונאי ישראל. אמנם, למשל מצאנו את זה אצל אותו רשע, טורקוימדה. טורקוימדה. טורקוימדה, ימח שמו וזכרו, תשו עליו.
פעם
ראשונה לשמוע עליו. אשריך, שאתה לא נזקק בכלל לשמוע עליו. היה ראש האינקוויזיציה בספרד. יהודי. כן. אז אומרים שאדם נעיקר ממקור חיותו, אז הוא הופך להיות הרודף של האומה. אמנם, צינורות ההזנה הנשמתית. הוא נחשב לאובו יהודי. רק היהודי כזה יכול להיות שונא ישראל עד כדי כך. האם הוא למד בישיבה? לא נראה לי. לא נראה לי. אבל הוא היה מלומד מאוד. הוא היה בישוף, לא סתם. משהו חשוב. לא קיבלו אותו בישיבה כי הוא היה ספרדי. אבל הוא היה בכל זאת בנומרוס קלאוסוס. כן? כל זה נראה לי שאתה קצת אנכרוניסטי, כלומר אתה מקיש מתקופה אחת לתקופה אחרת. כן. כן. טוב. נומרוס קלאוסוס, כלומר זה מכסה. יש מכסה. כן, שכמה ספרדים יכולים ללמוד בישיבה ליטאית וכדומה. טוב. אמנם, צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים שלה הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות דבר השם. כלומר, איך אדם מתקשר לכלל ישראל? שאלת איך פורטים את זה לפרוטות. הנה, אחד הדברים, קיום המצוות. קיום המצוות זה דרך התקשרות אל הכלל. הרי כשאני מקיים מצווה, אני מברך. אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו. אז זה לשון רבים. מי זה קידשנו וציוונו? זה כלל ישראל. אז אני, מתוך שייכותי לכלל ישראל, גם מקיים את המצווה הפרטית. לא בגלל שאני רוצה רוחניות, אלא בגלל שכלל ישראל זקוק לאותה רוחניות מיוחדת, ומתוך כך אני מתקשר. עד כאן.
זה כבר לא גילה שהסיכון ישראל
הכי כבר מיוחדת
ישראל?
אתה חוזר, כן, לשאול על מה שכבר עברנו. האם יכול להיות... לא, אני בסדר, אני חוזר על דברים. אתה שאלת איך יכול להיות ששונאי ישראל היותר גדולים הם אנשים שבאו מישראל. התשובה היא שכיוון שהיחיד בישראל מקבל את האזנה הרוחנית שלו דווקא מן הכלל, ברגע שהוא מתנתק מן הכלל, הוא צריך להילחם נגד עצמו. ולכן זה מקבל צורה כל כך חריפה. בסדר?
להילחם נגד עצמו. מה שקורה בלהילחם נגד עצמו?
כי אדם צריך להילחם נגד עצמו, הוא חייב לעשות מעשה קיצוני.
שערוג את כל ה...
את עצמו, למשל, כן, נכון. טוב, אז אם כן, בכנסת ישראל, השם, כן? מה? לא שומע.
אשר כלשון ומצוותיו.
כן. לא, הוא מתכוון לזה. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא אומר את זה. הרי אדם לא סתם אומר ברכה, הוא מתכוון לזה. בוודאי. הרי המצוות הן לא סתם, המצוות פועלות משהו, סתם מעשים. זה מתקן את כל העולם כולו ואת כל העולמות, ועושה אותם יותר טובים ויותר מאוחדים ויותר מאירים באור השם.
החיבור של היהודי ל...
אתה מבין אותי? לא. מה לא ברור במה שאני אומר? שים לב שאני עכשיו באמצע לענות לשאלה שלו. אז מצד... סבא, מצד... אני מבין, אבל אני מחויב בכל זאת, כשאני מדבר עם מישהו, להמשיך את השיחה איתו, אתה מבין? כן, בבקשה, מה אתה אומר? בשביל זה צריך ללמוד ספר נפש החיים. אבל נאמר כך, כמו שהיום אדם מבין שהוא לא פועל לבדו בעולם, ואפילו בתחום הפיזי, מה שאני עושה כאן משפיע על אונולולו, נכון? אפקט הפרפר וכדומה. אז יש גם אפקטי פרפר רוחניים שפועלים על כללות המציאות. למשל, אם יש לי הרבה אהבה בלב, העולם בכללו פתאום יותר טוב. עובדה, זה פועל. כן? ואז פתאום אנשים מתחילים לחשוב אחרת, להסתכל אחרת. ואם יש לי קנאה ושנאה ותחרות, אז אני מחשיך את העולם. והדבר הזה מורגש בעולם כולו. ואז אנשים גם פועלים על פי זה. מובן? אז קל וחומר כשמדובר לא במעשים מידותיים, אלא שמדובר במצוות שהם הקיום של הרצון האלוהי. הרי האלוה שנתן את המצוות הוא אותו אלוה שברא את העולם. כך שיש קישור עצמותי בין מצב עולמו הנברא על ידו לבין קיום מצוותיו. תהיתי? אוקיי, הבנת עכשיו? אוקיי, יפה מאוד. אז כן, בבקשה אדוני. כן, דבר.
נכון, היה רבקה שבאו אלעזר עם הגמלים והבתים שלו, והוא אמר לרבקה מינה מתדר, והיא אמרה לו שתה וגם אם עליך שתה וכו'. רציתי לדעת, אם היום נעשה את זה, כמובן כולם יקבלו את הפרייר ויש לו סחיטה או בכלל וכדומה, אז איך אני יכול להגיד מתי יגיעו מעשה לי את זה מעשה אבותיי? אני רוצה בסדר, אבל נו, בחברה יש לה את המומנט, את הדינמיקה שלה.
ואתה שואל על המאמר של חז"ל המפורסם שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב, והלא מעשיהם נראים משונים לפעמים. זאת השאלה שלך, נכון? אתה אומר, יש כאלה ששואלים את זה. כן, עכשיו, יפה. זאת אומרת שאת השאלה שלך, שהיא באמת שאלה חשובה ביותר, אני אפנה לשיעור שבו נעסוק בשאלה של ההידמות לאבות. כלומר, כשזה יהיה הנושא של השיעור, אני בשמחה אשתדל לזכור את השאלה ששאלת עכשיו, ואז אני אענה על זה. כן, בבקשה.
זה לא יכולה בעצם מאוד להגיד שכל מי שעזב את ישראל ונהיה שונא.
זאת מציאות, מה אני אעשה? יש גם. אבל נדבר על אנשים משמעותיים, כלומר אנשים שהם נמצאים בעמדת אחריות, או שמה שהם עושים בעולם עשוי בהחלט להשפיע, כשהם עוברים מיהדות לנצרות למשל, אז הם גם הופכים פניהם נגד ישראל. מה?
היינריך
היינה. הנה, זה דוגמה. היינריך היינה, לא, רגע, זה לא פשוט בכלל מה שאתה אומר. היינריך היינה, בעצם השתמדותו והשתתפותו הכל כך פעילה בתרבות האירופאית במיטבה, גרם לנזק עצום לאומה. והראיה, שעצם חזרתו בתשובה, גם זה פעל לטובת האומה. נכון? טוב, בואו נמשיך. איפה היינו? כן, אז מה שאומר כאן שהמצוות יש להם קישור עם כלל ישראל. עכשיו צריך להבין מאיפה התחילו המצוות. כן, מדוע יש במצוות סגולה לאומית, מלבד זה שאלוהי ישראל נתן את המצוות דווקא לכלל ולא לפרט. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא נתן את המצווה, הוא לא נתן אותה לי, וגם לא לך. נתן אותה לאומה. כיוון שאנחנו שייכים לאומה, אז אנחנו גם מקיימים את המצווה. לכן גם הרמב״ם פוסק שאדם שמנותק מבחינה רגשית מכלל ישראל, אף על פי שאין לו עבירה, דיינו שהוא צדיק, אין לו חלק לעולם הבא. משום שהוא בעצם נפרד מן הכלל, אז הוא גם נפרד ממקור החיות התורנית שלו, המצוות. בעצם הוא מעולם לא קיים מצוות מצד האמת, מובן? אבל צריך קצת יותר להבין את זה, כי הרי המעשים האלה של המצוות זה מעשים שדומים לכל מיני מעשים אחרים שנעשים בעולם כולו, מיוחד בהם. אז כאן הרב, כבר התחלנו את זה בשבוע שעבר, אבל כאן אנחנו נעמיק. בעצם המצוות הם אורחות חיים של אבות האומה שהתגלמו בתור פרטים אצל הבנים. הנה, בואו נראה. אמנם, אני שוב קורא במשפט המתחיל במילה אמנם. אמנם צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים שלה הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות, דבר השם. זהו הפלג הכללי המתגלם באורח החיים הרשום בתוכניתו. דהיינו, למשל, כשאני יודע, אמריקאי שותה קולה, הוא מממש בזה לא סתם את היותו אדם, הוא מממש בזה גם את אמריקאיותו, שהרי הקולה הוא סמל של התרבות האמריקאית. נכון? זאת אומרת, זה מעשה אמריקאי לשתות קולה. זה לא סתם מעשה אנושי, אם בכלל. עכשיו, לעומת זה, המצוות הם מעשה המבטא את האופי הכללי של האומה. הכיצד? מראש צורים, מחיי האבות, שהתפשטו בבליטה בכוננותה של האומה, נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו במעשים גשמיים המתהלכים עם החיים. בפשטות, המצוות שלנו הן נגזרות, הן תוצאות של ההתנהגות הספונטנית של אבותינו. אברהם, יצחק ויעקב היו מתנהגים באופנים מסוימים, והאופנים האלה קבעו את הזהות. הזהות אחר כך התפרטה לפרטי פרטים. מובן? בעצם שורשי המצוות זה המעשים של האבות. זה הרחבה של המושג הידוע מהרמב"ן, מעשי אבות, סימן לבנים. כן? למשל, חז"ל אמרו שכאשר אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר, בזכות שאמר ואנוכי עפר, זכו למי סוטה, שלוקחים מעפר המשכן. ואפר, זכו לאפר פרה אדומה. אמר, אם מחוט והצרוך נעל, בזכות אם מחוט, זכו לציצית. והצרוך נעל, זכו למצוות חליצה. כלומר, כל מיני מעשים שהייתי אומר שמבטאים את הזהות של האבות, באופן אינטואיטיבי, לא מחושב. אחר כך, בהידמות של הבנים אל האבות, זה מקבל צורה של המצוות האלוהיות הספציפיות. בסדר?
מה? אברהם היה כמוני וכמוך?
האם אברהם היה כמוני וכמוך? תלוי מזו בחינה. היה לו...
כאילו הוא רק היה בתקופה אחרת ועשה מה שאנחנו קוראים?
הוא היה בתקופה אחרת, זה נכון, זה אמת. הוא עשה מה שאנחנו קוראים שהוא עשה, זה אמת. האם בזה אומר שהוא היה כמונו? ודאי שלא. הוא היה אב ואנחנו בנים. יש הבדל בין הזהות אבות לזהות בנים. האבות, יש להם מה שנקרא זכות אבות. מה פירוש זכות אבות? הזכות שהייתה להם בזה שהם הסכימו להיות אבות ולא להיות בנים. כי להיות אב, פירוש הדבר, שאני חי עבור איזושהי הבטחה, שאני יודע שתתקיים לא בי, אלא בבניי. זאת אומרת, זאת ההסכמה לא לחיות. כי החיים זה המימוש, והם הסכימו לחיות על פי הבטחה ולא על פי מימוש. ולכן מדרגת החיים שלהם הרבה הרבה יותר גבוהה, בעצם לא נמדדת באופן ערכי לחיים שלנו. ויש איזה קטגוריה אחרת, זה סקלה אחרת. הוא ויתר על החיים בכלל, כי אין חיים אלא מימוש. והוא הסכים להיות אב, בהגדרה. להיות אב בהגדרה, הכוונה לא לממש. בסדר? זאת מעלה אבסטרקטית. אמנם לא להם ניתנה התורה, כי התורה ניתנה דווקא לזהות של בנים ולא לזהות של אבות. זה מה שכתוב, דבר אל בני ישראל, אל הבנים, לא אל האבות. זאת אומרת, לכן הם גם לא קיבלו את התורה. אבל הם שורשי התורה. מה אתה אומר?
זה סותר את מתי הגיעו מעשיו ואיזה מעשיו.
יפה. זה באמת סותר את המשפט הידוע. מתי הגיעו מעשיי ומעשי אבותיי? כי בעצם מעשי אבותיי, בהגדרה אני לא יכול להגיע אליהם. אני יכול להגיע אליהם בגלל שבכלל מסתכלים מכיוון הפוך. לכן זאת השתוקקות, זאת שאיפה. זה דגם לחיקוי. מימוש אני לא יודע.
אם זה דגם לחיקוי
ודאי, אבל כל אחד מחכה בסגנון שלו. יפה, אבל כל אחד עושה את החיקוי בסגנון שלו. חיקוי תמיד יהיה חיקוי. ולא הזדהות, לא התמזגות. כן, בבקשה אדוני. אז הם קיימו את המצוות. כתוב שהם קיימו את התורה, אף על פי שלא ניתנה. אז איך הם קיימו את התורה? כן? כשהם עשו ברכת המזון, זה הנוסח אשכנז, ספרד, ספרדי, תימני, בלדי, שמי, מה בדיוק היה? כן? אז זה כבר שהם בשורש של הדבר הזה. ודאי. במובן הטכני זה הופיע אחרת.
הסיבה שהם הגיעו לנטיות מוסריות, איזה נטיות בנפש הגיעו אותם לעשות כאן באינטואיציה?
איזה נטיות בנפש גרמו להם להגיע לזה? זה שהם היו מתהלכים את האלוהים. דבר מאוד מעניין, להתהלך את האלוהים זה ביטוי שמצאנו אצל הקדמונים ולא מצאנו אצל האחרונים. כן? מצאנו אצל אדם הראשון, חנוך, נוח, אברהם, יצחק ויעקב, וזהו. אחר כך אתה לא מוצא שמדובר על מישהו שיתהלך את האלוהים. זה לא כתוב. וזה מדרגה מאוד מעניינת, כי זה מדרגת הטיול. מה זה להתהלך? יש הבדל בין להלוך לבין להתהלך. להלוך או ללכת, פירוש הדבר שאני מתכוון להגיע לאיזושהי נקודה בסוף המסלול. והמטרה היא הנקודה שבסוף. לעומת זה, כשאני מטייל, המטרה היא המסלול עצמו. זה שיש נקודת סיום, דווקא זה חבל. כי המטרה שלי היא הטיול. זאת אומרת שאצל האבות, הם התגברו על המתח שקיים אצלנו בין אמצעי למטרה. ואצלם כל חייהם היו מטרה ואמצעי כאחד. מובן? וזה מצאנו למשל שהם היו עובדים את השם דרך השיחה שלהם. מה פירוש המילה שיחה בעברית? שטויות. שיחה זה שטויות. כן. יש דברים ויש שיחה. למשל אמרו רבותינו כל... בדיוק, אצלם השיחות, הדברים של מה בכך, זה תפילת מנחה שלהם. וזה לא אצלנו כך. וזה מה שנאמר, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. מה אכילין אותו גחה לרתמים? כי אצלנו, ברגע שאנחנו בתורה ועוברים אל השיחה, זה פרישה. זה פרישה מן החיים. אצלם אין הבדל. תורה, חיים, אותו דבר. לכן אפילו שיחתם של עבדי אבות יפה מתורתן של בנים. מובן? אז אנחנו היינו מאוד רוצים להיות במדרגה הזאת, אבל בהגדרה אנחנו לא שם. אבל באחרית הימים יש איזו תביעה כזאת. יש תביעה שעולה מקרקעית המציאות, והיא תובעת את אלבונה של הקדושה הטבעית הזאת. וזה בא לידי ביטוי דרך החוצפה דעקבתא דמשיחא. או במילים יותר מודרניות, החילונות. כן? החילונות היא התביעה להשבת החיים בנורמליותם. אז לא תמיד יודעים איפה זה בא. אבל הרב קוק מגלה לך מאיפה זה בא. זה בא מהקדושה שבטבע שטובעת את אלבונה. ואז אנחנו בעצם קוראים להתמזגות מחודשת של הקדושות. הקדושה, מה?
איזה טבע?
הטבע. הטבע הוא כולל בתוכו נוכחות אלוהית. שמאוד קשה לנו לממש אותה.
אבל...
עץ זה לא טבע. הטבע זה ההוויה בכללה עם החוקים שלה. ואז יש בטבע, אתה רוצה לפרוט את זה. למשל, האסתטיקה. האם יש מצווה אסתטית? כן, יש. מה? מצאנו בחלק קטן מאוד של המצוות, ממד אסתטי, זה אלי וענווהו, מצאנו מכאן שאדם יעשה לולב יפה, אתרוג יפה, ספר תורה נאה, ציצית נאה. זהו. בסדר, ומזה למדו שטוב להקפיד שהמצוות תהיינה יפות. אבל מאיפה אדם יודע מפה, שדבר הוא יפה. איך אתה יודע שדבר הוא יפה? כן? אז זה הגדרה ליפה. זה לא בא מהתורה. זה למדנו מחוכמת האסתטיקה. מזה למדנו. ולכן, כשאמרו תלית נאה, לולב נאה, מדובר על קצת מצוות שבהם יש פריצה לתוך עולם של המצוות, לתוך עולם המצוות של ממד שהוא חיצוני למצוות, שהוא הקדושה שבטבע.
זאת אומרת, ההתמזגות של התורה עם ה...
כן, אז זה נקודה של אחיזה. וזה לא במקרה שזה קורה, למשל, הלולב, זה קורה אחרי יום הכיפורים. זאת אומרת, אחרי שאנחנו הצלחנו להתגבר על החסרונות של הטבע, אז אנחנו גם מוכנים בשמחה לגשת אל הקדושה שבטבע. כן, ויש שמחת בית השואבה וכו' וכו'. זה לא פשוט בכלל. זה קורה שבוע בשנה. אבל בעקבות המשיכה יש תביעה של חזרת החיים הטבעיים בנורמליותם. ואז יש מלחמה. מלחמה בין הקודש הרגיל לבין הקודש שבטבע. הקודש הרגיל המיוצג על ידי הדתיים, הוא נלחם נגד הטבע. והקודש שבטבע המיוצג שלא מדעתם על ידי החילונים נלחם נגד הקודש שמעל הטבע. השאלה היא מי ינצח בסוף. זה הרב קוק באורות הקודש אומר, שניהם יפסידו. מעניין, טוב. כן, אז מי כן ינצח? לא, הצדיקים העליונים. הצדיקים העליונים, הם ישבו על הטריבונות ויראו את המאבק הזה ויהנו. כן, זה המאבק בין השור הבר לבין הלוויתן, שבסוף נעשית סעודה יפה לצדיקים משניהם, מבשרם של שניהם. אני מייאש אותך, או שאני מנחם אותך מעכשיו. כלומר, אנשים יוצאים למלחמות ורואים שהם לא מצליחים. אז אומרים, רגע, אבל אני בצד הטוב, אני עם ה-good guys, אני עם הקדוש ברוך הוא, למה זה לא הולך? לא, גם למתנגד שלך יש תפקיד בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כשחקן על של שחמט, שמשחק לטובת השחורים והלבנים כאחד. ואני פיון. אני בתוך הסיפור הזה, אני לא יודע מה אני. מיואש. לא, אני עושה את התפקיד שלי.
לא, הטריבונות.
הטריבונות, כן. מה אתה רוצה מהטריבונות?
אמרת שהצדיקים מוכנים לשחק
לטריבונות. כן, הם מבסוטים. הם מבסוטים. הם רואים את המאבקים ולא מתייראים מכלום. כן. בבקשה. חשבת שזכות אבות זה הזכות שהאבות מעניקים לבנים. ברור, אבל זה מתחיל מזה שיש להם זכות לאבות, שאם לא כן, מה יש להם להעניק? ומהי זכותן של האבות שהם מעניקים לבנים? זה שהם אבות. בסדר? בתורה, הפנייה לכלל היא בלשון יחיד ולא בלשון רבים. למשל, אנוכי השם אלוהיך. אז למה בברכה אנו מברכים בלשון רבים? השואל יודע היטב את מה שאני רגיל ללמד כאן. שכל פעם שהתורה מדברת אל הכלל, היא מדברת בלשון יחיד. וכשהיא מדברת אל הפרט, היא מדברת בלשון רבים. דוגמה, ראה, אנוכי נותן לפניכם. יש פה בעיה. או ראה, אז אנוכי נותן לפניך. או ראו, אנוכי נותן לפניכם. מה זה ראה, אנוכי נותן לפניכם? יחיד, רבים. הסביר רבנו הרב צבי יהודה קוק עליו השלום, זכותו הגן עלינו, אמן. שראה הכוונה פנייה אל כלל ישראל, לנשמת הכלל, לכן היא דבר יחיד. ומתוך כך, ההתפרטות אצל כל אחד ואחד, אנוכי נותן לפניכם. אם כך, שואל השואל מרמת גן, פה במסך, שואל שאלה יפה. איך אתה הסברת שהמצוות הן כלליות בגלל שהן נאמרות, בגלל שהברכה נאמרת בלשון רבים אשר קידשנו במצוות וציוונו? להפך. זה הפך ממה שאתה רגיל ללמד. עד כאן השאלה. זה ברור עכשיו? למה זה לא דוגמה?
אפשר להגיד אשר קידש
יש שמונה מצוות שחכמים נתנו לנו ואנחנו חייבים לשמוע בכולם.
זה נכון, זה מצוות רבנן. עכשיו, השאלה היא, מדוע, אם כן, לשון הברכות על המצוות זה לשון רבים וציוונו? והרי מדובר פה במשהו כללי. תשובה. מדובר, בקיום המצוות זה הירידה של הכלל אל הפרט. הרי אני, כפרט, עכשיו מקיים את המצווה. ולכן, אני, בצד השייכות שלי אל הכלל, אני אומר וציוונו, ולא וציווני. מה כל כך חשוב לתת את התורה בקהל רב לעם מאשר להסתמך על מסורת אבות מאב לבן בתודה? אני חושב שאני מבין מה השואל מתכוון לשאול, אני לא בטוח, כי כיוון שזה מנוסח בעברית קלוקלת, קשה לי להבין, אבל אני מבין שאולי השואל שואל מדוע היה צריך שהתורה תינתן בסיני לפני מיליוני בני אדם, וכי עצם ההסתמכות על המסורת, האם לא דיה בזה שמסורת עובדת מיחיד ליחיד? זה, אני הבנתי את השאלה שלו נכון? שאלה יפה מאוד. לא, אני אומר השאלה, הבנת את השאלה. לא, אני לא רוצה, אני גם לא אענה לו, אל תדאג. גם אתה לא תענה לו, ואני אסביר לך גם למה. אמנם השאלה הזאת היא יפה, היא שייכת לנושא אחר, לשיעור אחר. שיעור בספר הכוזרי, על העברת המסורת, על יצירת האומה. ולכן, אני חושב שפשוט אנחנו נהיה מנועים מלדון בשאלה המעניינת כל כך, שהועלתה פה על המסך. כמו שגם לפני כן נשאלה שאלה אחרת, שהייתה גם כן מעניינת, ונמנענו מלענות עליה. זה כואב הלב. אל תשאלו שאלות כל כך טובות כשהן לא שייכות לנושא, כי זה אחר כך, אני נשאר ככה. כן, בבקשה.
יש יוצאים מהכלל לגבי הציבור של המצוות בלבים ליחיד.
כן.
כמו בידוי מעשרות, אומרים שם הרייך
את התחובה. למה? בבידוי מעשרות, זה לא הברכה שם, אני מדבר על הברכה של המצוות. כן, אבל אני לא מדבר על... בידוי מעשרות הוא עצם המצווה. אני לא דיברתי על עצם המצווה, דיברתי על הברכה על המצווה. למשל, לו יצויר, לו יצויר שתהיה ברכה על וידוי מעשרות, אנחנו נברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על וידוי מעשרות. ואז היינו אומרים את הנוסח בלשון יחיד. אבל הברכה היא בלשון רבים. הלאה. בואו נמשיך בלימוד. אגב, אני רוצה להגיד לכם שלפעמים זה נשמע לא טוב כשמישהו ששואלים אותו שאלה מעניינת אומר זה לא הנושא. זה נשמע כמו התחמקות, נכון? כאילו הוא לא רציני, הוא לא רוצה לדון בשאלה. אבל אין לי מה לעשות, אני חייב שתהיה איזושהי מתודיקה של העברת השיעור, אז לכן אני ברר. מה? המייל פתוח, אפשר לדון את זה פעם אחרת. ולפעמים באמת אחרי שאני מגיב ככה בשיעור, אני מקבל מיילים הביתה, מה שלא רצית לענות לי בשיעור, הנה זאת השאלה שלי, אם תוכל בבקשה לענות, וכדומה. ולומר לך את האמת, גם לזה אני לא תמיד עונה, כי אין לי זמן. עוד התחמקות. טוב, הלאה. בואו נמשיך. מראש צורים, מחיי האבות שהתפשטו בבליטה, בכוננותה של האומה, כלומר כשהאומה התבססה, כשהתחילה להיבנות, נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו במעשים גשמיים המתהלכים עם החיים. שימו לב פה, המעשים הולכים עם החיים, המעשים עצמם אינם החיים. שוב אנחנו רואים את המתח הזה בין התורה לבין החיים. הייתה בסוף המאה ה-19 באירופה המזרחית, הייתה תקופה שדנו הרבה בעיתונות העברית החדשה, דנו בשאלות של המתח בין התורה לחיים. זה היה סוגיה שאז נדונה. יש פה העדים של הדיון הזה בשורות האלה. והאוצר החי נושא הוא בקרבו את כל לשד החיים של יצירתה של הנשמה. יש מאמר
גשם.
מה? מה גשם? לשד, לשד. לשד זה כמו שמנונית, החלק החי של הדבר, מה שנותן לחות, זה נקרא לשד. נגיד בתוך העצמות, העצמה, העצם יכולה להיות יבשה, יכולה להיות רטובה, יש לה לשד. מה? חלק הפנימי, זה נקרא לשד. טעם לשד השמן. כן, שבשמן יש חלק חיוני, זה נקרא לשד. זה עברית, פשוט. עברית תנכית.
אנרגיה.
תראו, אני כמעט חושב שהשואל פה רוצה לטמון מלכודת. כמעט. גם לפלסטינאים שנלחמים בנו יש בעצם תפקיד. למה הוא עשה את זה? תגידו לי, למה?
לא, אני חושב
כי הוא רוצה שאני אגיד שזה לא קשור לנושא וכו'.
לא, זה קשור, דיברת על זה.
מתי דיברתי על זה?
מהטריבונות והשבועי, לא אומר שיש מקום גם לרשעים וגם לצמד עליו זכות סף השנה.
לא, אני מלמד עליו זכות שיש לו חוש הומור. כן. טוב. אז איפה היינו? מה? אתה רוצה שאני אשחק את המשחק שלו? לא יביא לו. עכשיו, בשיעור שיש שייך לנושא, אני אענה. לא, לא צודק. כי לפעמים אנחנו מזכירים נושאים לא מצד עצם עניינם, אלא בדרך אגב. בסדר? זה לא אומר שזה פותח את הנושא. זה כמו שלמשל, מישהו שאל אותי עכשיו מה זה לשד. שאלה יפה, נכון? האם בגלל זה, זה אומר שאני צריך גם להסביר מה זה הספר טעם לשד לרבי אליהו בן המזג? גם כן שמה כתוב לשד, נכון? וגם אני אתחיל להסביר מי זה רבי אליהו בן המזג? לא, לא קשור, נכון? אז לכן, זה גם פה, זה לא שייך לנושא. כמה אני מבזבז זמן להסביר לכם את המתודה של הלימוד. יש אנשים שפה בטוח זועמים בקרבם על זה שנגרם כל כך הרבה בזבוז זמן. מה נעשה? הם שילמו לפעמים כדי ללמוד במכון וזה יגיד תחזירו את הכסף. לא יפה. עכשיו
יש מתודה חזקה לנו, זה לימוד בפני עצמו.
אבל זה לא הנושא של השיעור. טוב, אז איפה היינו? רגע, רגע. לא, התחלתי משהו. טוב. והאוצר החי נושא הוא בקרבו את כל לשד החיים של יצירתה של הנשמה, של התגברותה של נשמת הכלל בסיועו של היחיד המגביר את כוחו. והתעלותה של נשמת הכלל על ידי הוספת האורה שהפרט מוסיף בה, על ידי אותו החותם שהוא מטביע בה משלו במצוותיו הוא. כלומר, כשאני הפרט מקיים מצווה פרטית, אני בזה מוסיף צבע מסוים ייחודי לאישיות שלי, לאוצר הכלל. או כמו שאומר הרב דוב ביגון, זה היום שלישי כ"ח באלול תשע"א היחיד בהיסטוריה. זה נכון. אין יום שדומה לי משנהו. יוצא שמה שנעשה על ידי, למשל, בקיום מצווה מסוימת, הוא ייחודי לי. ואני מוסיף אותו לאוצר הכלל. נכון. אבל בחוכמה לא. למשל, חוקי מתמטיקה הם תמיד נכונים, לא משנה מי למד אותם. אם אני למדתי או אתה למדת וכדומה. והפעולה, פעולה חיה היא. פעולה מחיה ומוסיפה און וחיל. והרזים התמירים של העולם העליון, עכשיו שימו לב שפה הרב מחובר לתפיסה של תורת הקבלה, של המצוות יש פעולה מיסטית על כללות ההוויה, מה שדיברנו מקודם, כן? שבמסורת הרציונליסטית של היהדות פחות מדברים על זה, אבל בתורת הקבלה כן, זה מה שהמקובלים עושים לפני שהם מקיימים מצווה, אומרים לשם ייחוד, לשם ייחוד, קודשה בריחו ושכינתה, בייחודה שלים על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. יש כמה נוסחאות שונות שלא נכנס כעת לפרטים שלהם, אבל זה אומר שהרזים התמירים שקשורים למצוות הם גם קשורים לאוצר הכלל, והרזים התמירים של העולם העליון עמלי נצח והוד. מה זה נצח? זה מה שקבוע ועומד. מה זה הוד? זה דווקא מה שמשתנה, זה האסתטיקה, שזה דבר היסוד, החלק החי של המציאות. ותמיד, איך אומר הזוהר, שנצח והוד כחד עטיין. זאת אומרת, זה תמיד אותו הדבר, זה הולך ביחד. אין נצח בלי הוד ואין הוד בלי נצח. המלא נשמות עצומות. כן? כי הרי עצם המגמה של הנצח וההוד להתגלות במציאות, זה מוליד גם נשמות שמתאימות לגילוי הנצח ולגילוי ההוד. למשל, נשמה מגלה את הנצח, משה. נשמה מגלה את ההוד, אהרון. כן? משה ואהרון, נצח והוד. נצח, למה זה קבוע? כי זה קבוע. מה זה נצח? הנצח זה מה שלא משתנה, אם לא, זה לא נצח. זה רצח. נכון? מה? איפה? מה?
כן, מה התורה?
עם הנצח. לצערנו, הוא לא מפחד מדרך ארוכה. נכון? מה אתה אומר?
מה זה נצח נצחים?
נצח נצחים? וואי, זה נצח בריבוע.
לא, בכל דבר.
מה זה אחרי 6,000 שנה?
אפשר לומר. כלומר, יש נצח יחסי. ויש נצח מוחלט. נצח יחסי זה ביחס למסגרת מסוימת. כן? למשל, ביחס, אני יודע, לחיים של הנמלה, החיים שלנו כבני אדם זה נצח. אבל זה לא נצח באופן מוחלט, זה לא נצח נצחים. נצח נצחים זה נצח המפרנס את הנצח. אז זה נצח בריבוע. או הייתי אומר יותר מזה, נצח בחזקת נצח. אין בחזקת אין.
כמו
גיהני גיהנום. או כמו לפני ולפנים. או כמו דקי דקויות. או כמו... מה זה? זה סטייה מהשיעור? אני מקבל את המחאה. הלאה. קיבלנו מסירת המודעה. אני לא מבין, יש לך משהו נגדו בגלל שהוא התיישב רחוק ממך היום? זה הסיפור. טוב, הלאה. והרזים, הפכתי להיות גננת. והרזים התמירים של העולם העליון, המלא נצח ועוד, המלא נשמות עצומות, הממולה אור וחיים, גדולה וקדושה בתפארת, הולכים הם ונעשים עם המצוות. כלומר, כל הערכים הגדולים האלה, אחר כך באים בידי ביטוי במעשים פרטיים. הולכים הם ויוצרים את יצירתם בחיים הפנימיים של היחיד ובחיי הכלל. למשל, אני אתן לכם דוגמה. זו הדוגמה שקצת תעזור לנו. יש מישהו, אתה אומר לו, יהודי יקר, בוא תניח תפילין. אומר, אני? לא, לא רוצה. תשמע, זה כדאי לך, זה טוב, זה תפילין, זה טוב. למה זה טוב? זה פותר את בעיית הרב בעולם? החבדי כבר לא יודע מה להגיד. אבל זה מצווה, זה ייתן לך עולם. אם זה לא פותר את בעיית הרב בעולם, אני לא מניח. טענה יפה או לא? לכאורה, אתה הבחור עם הדוכן הסימפטי, אתה רוצה את טובתי הפרטית. אתה מציע לי עכשיו שזה כדאי לי. אני רוצה שלא יהיה רב בעולם. אז מי יותר גדול? לכאורה אני. שאני זה שלא רוצה להניח תפילין. אבל זה לא נכון. למה? בגלל שאם תניח תפילין, זה יפתור את בעיית הרעב בעולם. הכיצד? כי אם יש אנשים רעבים עכשיו באריתריאה ואתה שולח להם משלוח, אז הם לא יהיו רעבים עכשיו, יהיו רעבים מחר. אתה בעצם שמת פלסטר על גבי מכה מזוהמת. כן? זה הדוד הרחוק מאנגליה, שלח תחבושת לפאר אנקל. זה הדוד הרחוק מאנגליה. עכשיו, לעומת זה, יש כאלה שבסוף יבין. עכשיו, לעומת זה, הנחת התפילין, צריך להבין, היא נוגעת בשורש של הרעב. כי אני שואל את השאלה, למה יש בכלל רעב בעולם? האם בגלל שאין מה לאכול? זה לא נכון. יש מה לאכול, יש מספיק אוכל בעולם. ולא עוד, אלא יש מספיק מאגרי אנרגיה כדי לספק מאכל למיליארדי אנשים למיליוני שנים. מה? יש מספיק כסף. יש כל מה שצריך. אם רוצים, אפשר מחר למלא את כל העולם כולו בנקניקיות בריאות ולא בריאות. הכל. אפשר. אז למה זה לא קורה? כי המשאבים מופנים למקום אחר. לאן הם מופנים? למלחמה. כלומר, יש בעיה מוסרית. יש בעיה מוסרית שהיא היסוד של הרעב בעולם. עכשיו, למה יש בעיה מוסרית? זה בגלל שיש לאדם יצר הרע. טוב, נו באמת, זה טענה. הרי יצר הרע תמיד יש. ויש גם, אגב, יצר הטוב. אז למה דווקא יצר הרע מנצח? בגלל, מה? עובדה, הרי יצר הרע מנצח, הרי היה, זה שיש מלחמות, הוא ביהיה מלחמות, המשאבים, מופנים למקום הלא נכון. וביהיה שמופנים למקום הלא נכון, יש רעב בעולם. ועוד, כדי לספק את ההצדקה להמשך הייצור של הנשק, שולחים משלוחי מזון. אותן המעצמות העסוקות בפיתוח אמצעי רצח המוניים, גם שולחים כמה חבילות כדי להשתיק את מצונם. אדרבה, שמשלוח המשלוח החבילות האלה, זה אדרבה, המשך ההזנה של המלחמה, וזה בעצם מה שיגרום לעוד יותר רעב בעולם. אז נשאלת השאלה היא, איך יכול להיות שיצר הרע מנצח? התשובה היא, בגלל שכדי לנצח את היצר הרע צריך להאמין בחירות. להאמין שהאדם יכול להיות יותר גדול מזה. שהכוח של הרצון גובר על הרע. אבל במציאות אין דבר שמראה לנו שהחירות זה רציני, שהרצון חזק יותר. מה? מה לא נכון? רוב האנשים בעולם רעבים. רוב האנשים בעולם רעבים. אתה מכיר את אירופה וארצות הברית, זה מה שאתה מכיר. תלך קצת לפרברים של סאו פאולו. לא משנה. תראה מה שהולך. כן, אחרי זה נדבר אם יש רב העולם או לא. יכול להיות. אני מדבר לא על השמחים, אני מדבר על הרעב. עכשיו אני רוצה להבין מאיפה זה בערב. בסדר? תסתובב קצת במחוזות גדולים של עשרות מיליוני אנשים בסין, בהודו, באפריקה. תבדוק. כן, תבדוק, תבדוק. אחרי זה נדבר. תספור. כשתגמור לספור, תבוא אליי. עכשיו. מה?
בין מלחמת העולם הראשונה
שניהם
כן.
ממש
זה
בגלל
חוסר אמון בין אנשים.
יפה. כלומר, חוסר אמון בין אנשים נובע מזה שבני אדם אינם מאמינים בעליונות של הרצון על הטבע. עכשיו, הנחת התפילין היא זכר למה? למה מניחים תפילין? זה זכר ליציאת מצרים. זאת הייתה, זה בעצם ההנצחה בזיכרון האנושי של הראיה המוחצת לכך שהרצון הוא באמת חופשי, כי אפשר להתגבר על הטבע. יוצא לפי זה שכאשר אני מניח תפילין, אני בעצם נותן מכה מוחצת נגד הרעב בעולם, כי על ידי מניחי התפילין בני אדם יחזרו להאמין בחירות, ואז יאמינו שאדם יכול להגביר את היצר הטוב על היצר הרע, ואז יפנו, ואז קנאה ושנאה ותחרות יחלו מן העולם, ומתוך כך אמצעי היצור יופנו לטובת רווחת בני אדם ולא למלחמה ביניהם, ולא ירעב בעולם. לכן, אתה בחור יהודי יקר, אני מבקש ממך, תניח תפילין. אתה רוצה שאנשים לא יהיו רעבים, נכון? לא עכשיו, אבל בעוד 1,000 שנה שווה לו, השקעה לטווח ארוך. כן, בבקשה. ההסברים שלי יפים, אך לא מעשים. הכיצד? אני הסברתי כל כך יפה. כן, דווקא אני לא יודע מה זה לא מעשי. נו?
אלה שהם שומרי תורה ומצוות, בוא נאמר, אולי 5% מתוך הפרומיל הזה אחר כך.
נכון.
עכשיו אתה רוצה לומר שהמעט הזה, זה מה שיעשה את השינוי בעולם.
בוודאי. האם אי פעם שמת טיפת דיו בליטר מים? מה מליץ לך לעשות זה? אתה יכול לחזור הביתה, אם אין לך דיו אני אביא לך, תיקח טיפת דיו שחור ותשים בתוך ליטר מים, ואתה תראה מה זה עושה. כלומר, זה שאנחנו אחד אנחנו פרומיל של האוכלוסייה האנושית, אבל אנחנו המרכז של האוכלוסייה. אנחנו בדיוק בנקודת המנוף. ואתה אומר, אבל יש מעטים מתוך העם היהודי ששומרים מצוות. אז קל וחומר. זה בחייב אותם עוד יותר. בסדר? כמו שקיבלתי מייל הבוקר על יהודי שהמנהג של אבותיו ומדורי דורות זה לעשות נטילת ידיים לפני הקידוש. כן? זה המנהג של היקים. והוא סיפר שמה שהוא שאל בזמנו את הרב שלמה זלמן אוירבך, האם להמשיך במנהג הזה. אמר לו הרב אוירבך, יש כל כך מעט יהודים שעדיין עושים את זה, אז תשמור על זה. בסדר? טוב. איפה היינו? מה? לפי מה שאני הסברתי. לא, זה בעצם חיבור בין המיסטיקה לרציו. כלומר, עשיתי רציונליזציה של הסברה מיסטית. או עשיתי מיסטיזציה של הסברה רציונלית.
הרב, אתה אמרת לי, אמרתי זה גורף, אז אתה...
כן, יודע, מה שאני אומר זה דוגמה.
אתה יודע להילחם בטבע שלי?
ודאי שאתה יכול להילחם בטבע שלך, אין שום בעיה.
יש קטעים, למשל אישון, אז אני להילחם בטבע שלי לאשם, אני לא אאשם.
נכון.
אבל יש הרבה מקומות בטבע
אמרו,
האומרים,
אין דבר שעומד בפני הרצון. כן.
אמרת שהמלחמות מתחילות בגלל יצר הרע.
נכון.
אז אנחנו יודעים שהמלחמות הן לא נגרמות בגלל ישראל, הן מתחילות מאומות העולם. איזה יצר הרע יש לגויים?
שאלה נפלאה, אני רק חייב לחזור על זה. אני אמרתי, אתה אומר, שמלחמות נגרמות בגלל יצר הרע. ואתה שואל, הרי אנחנו רואים שהרבה מאוד מלחמות מתחילות מהגויים, לא מישראל. איזה יצר הרע יש לגויים? שאלה לי אליך. האם הגויים הם בני אדם או חיות? מה אתה אומר?
אדם.
בני אדם. האם לאדם, האם לאדם יש יצר הרע או לא? כן, מסקנה, יש יצר הרע לגויים. הם לא מצווים לא לרצוח? רגע, הם לא מצווים לא לרצוח? מצווים, זהו. אז ברגע שיש מצווים לא לרצוח, הם מצווים לא לעשות את המלחמות האלה. כן, מה אתה אומר? אתם קוראים אדם. אדם, לא בני אדם, אדם. כן, ואומות העולם איך הם נקראים?
חיות.
לא.
אז מה יש?
לא, לא, זה התוספות שואלים את זה. במסכת בבא קמא דף ל"ח. רבנו תם אומר שישראל נקראים אדם, והגויים נקראים האדם.
האדם זה יותר גדול.
רבנו תם אומר שהגויים נקראים האדם, ושישראל והאומות ביחד נקראים בני אדם. עכשיו, אתה שואל, זה יותר גדול או לא? זה פתיחת נושא חדש, אני לא אטפל בזה כעת. כן, בבקשה, אדוני.
אפשר לעלות תשובה אחרת, שכל דבר בעולם קשור ליהודים. אין דבר שהיהודים לא מתעסקים.
אתה אומר תשובה אחרת, שכל דבר בעולם קשור ליהודים, ואני לא מסכים עם זה.
לא
מסכים עם זה. לפחות צביעת הטיטניק למשל, אסון הטיטניק, לא קשור ליהודים, למרות מעורבותו של אייסברג. גדולה. פורענות גדולה. יש דברים שבאים לעולם, לא בשביל ישראל. כן, מה זה?
אם הבנתי נכון, הרב אמר על הרע בעולם, שזה מתחיל, יש פחות או יותר גם לנו מקום שמושפים בו.
נו. למה מה? הטיטניק זה קשור גם כן לאחריות שלנו באיזושהי צורה, אבל זה בהרבה יותר גדול. הרי הטיטניק זה בא בגלל הגאווה, שהם כל כך בטוחים שהוא לא יטבע, שגם לא שמו מספיק ספינות הצלה. האם היו שמים מספיק ספינות הצלה? אנשים היו ניצלים. פשוט לא היה מספיק. זה בא מהגאווה. זה גם פה שורש מוסרי. טוב, מה? הגאווה עם הטיטניק. ספר ילדים. לא יודע, טוב, לא קראתי. טוב, איפה היינו? הולכים הם ויוצרים את יצירתם בחיים הפנימיים של היחיד ובחיי הכלל. אגב, אני רוצה להגיד לכם שמאז שאני דחיתי פה כמה שאלות שהיו קשורות לעניין, התייבש שם העסק, אנשים מפחדים לשלוח שאלות. אלו למה הם מפחדים? הרי בכל מקרה אני לא רואה אותם ולא כלום. טוב. ומפלשים להם נתיבות רוממות בחיי העולם, ביחוסה של האומה, בעלת הכובד הרוחני הגדול לכל העולם כולו. והקודש מתעלה, והצורה האנושית מתמלא תורה, והעולמות שמחת עולם, מאור תורה ונר מצווה. כלומר, הרב אומר, בעצם מה הוא רוצה כאן הרב? שהיהודי יבין שהדבקות שלו באלוהים תלויה בחיבורו אל הכלל, שחיבורו אל הכלל תלוי בקיום המצוות, שקיום המצוות זה ביטוי של חיי האבות, ועל ידי קיום המצוות, ערכים שלמים שהיו אצל האבות, באים ומתגשמים ובאים לידי פועל, ואז הם מתקנים את העולם כולו. יש פה שאלה. מקווה שזה קשור לשיעור. האם עד עולם מבטא נצח? ואם כן, כבר מתצנו את הביטוי עד עולם כלא מבטא נצחיות, כמאמרו של רבי יוסף אלבו. אז איך נדע מתי עד עולם באמת מבטא נצח? טוב, זה שאם אתה מתצת את הביטוי אצל רבי יוסף אלבו, נכון, אז באמת שאלה, ומי אני שאני אחריע בין גדולי האומה, הרמב״ם ורבינו סעדיה גאון ורבי יוסף אלבו שדנו בדברים האלה? ואת הדוד הרחוק צריך לנקז ולשחרר את זיהומו החוצה במקום לחבוש בתחבושת? טוב, זה שוב עם הבדיחה של הפרונקל. טוב, בקלקוטה בהודו 40 מיליון רעבים. רואה? מי אמר שם שלא רעבים? 40 מיליון. אבל הדיבורים הגבוהים על תיקון עולם יסודי יכולים לגרום להתחמקות מפעולה דחופה? נכון. ולפעמים עדיף שאדם לא יטפל בפעולה דחופה, כי הוא פועל לדורות. בוקר טוב, כבוד הרב. כן. למה? למה זה... בואו נספר לך סיפור. כשהייתה הצהרת בלפור, הרב מוישה זיידל, שהבחור ישיבה, שלח מכתב לרב קוק. הוא אמר, אני כל הזמן עוסק בתורה ואני מרגיש שאני פספסתי את העיקר. ההיסטוריה נעשתה במקום אחר ואני לא עשיתי כלום. ככה הוא כותב. עונה לו הרב קוק, לא נכון, אתה עשית את העיקר. אתה המשכת את הזהות היהודית לדורותיה שבשבילה הצהרת בלפור הייתה. אז אפשר גם. לכן, לכל אחד יש תפקיד. בוקר טוב, כבוד הרב. ולמה את ההסבר הזה החבדניק לא יכול לתת לדעתו שלך, הרב? כי בהיכרותי של כמה חבדניקים טובים, יצא לי לשמוע טיעונים והסברים יפים כאלו ועוד. אז מה יש לרב להגיד בעניין? אני לא נגד שהחבדניק יגיד את זה. אני לא אמרתי שהחבדניק מנוע מלהגיד את ההסבר הזה. אני רק אמרתי, תיארתי סיטואציה שבה היהודי המועמד להנחת התפילין מקשה את הקושיה שהגשתי, והחבדניק לא יודע. זה קורה. יש אנשים שלא יודעים. זה לא בגלל שהוא חבדניק. זה קורה. לפעמים שאני לא יודע. אם הוא יודע, למה לא? מה טוב ומה נעים. טוב, אנחנו, מה כן? נר מצווה ואור תורה. כי אור תורה זה הכללי, נר מצווה זה הפרטי. אז כן, דבר על מהכלל אל הפרט. ובזאת סיימנו את פסקה ג' ונמשיך בעזרת השם בשנה הבאה. שלום.